שלום לכם, אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, תודה שאתם מצטרפים אלינו. שלום לך הרב לייטמן.
שלום.
שלום ניצן מזוז.
שלום.
ואנחנו כאן מדברים בינינו על החברה הישראלית, מזמינים אתכם להצטרף לדיונים שלנו, מקווים שתיהנו מהם ושתוכלו לקחת מהם חלק לחיים שלכם, למערכות יחסיים שלכם, לחברה שבה אתם חיים, לחברה שבה כולנו חיים, החברה הישראלית. וזה הנושא שלנו בתקופה האחרונה, ונמשיך לעסוק בו גם היום. כל פעם אנחנו לוקחים אותו מבית אחר, ומנסים להבין איך אנחנו יכולים כאן ועכשיו לבנות חברה שנהיה מאושרים להיות בה, שנשמח שאנחנו מגדלים את הילדים שלנו בתוכה, שנקום כולנו עם אור בעיניים. ניצן מזוז, לאן אנחנו הולכים היום?
היום אנחנו רוצים להתחיל באיזשהו תהליך שאנחנו מכנים אותו תהליך ההחלמה של החברה הישראלית. ואנחנו רוצים להתחיל בנושא שהוא השסע, השסע בין הדתיים לחילונים. ונרצה להתחיל איתו, ניקח ככה 100 שנה אחורה פחות או יותר, ונתחיל איתו מהרגע שזה התחיל. החלום של שיבת ציון התגשם. התחילו להגיע לכאן יהודים חרדיים, שבעצם לימים כונו הישוב הישן, שהם הגיעו על הבסיס של הרצון באמת ללמוד ולממש את דתם כאן בארץ הקודש. מי שבעצם החזיק אותם ומימן אותם וקלקל אותם היו יהודים שנשארו בגולה. לעומתם הגיעה התנועה הציונית, הישוב החדש, אנשים צעירים יותר, הדור הצעיר, שרצה להקים פה את הבית שלו. והוא בעצם התחיל לבנות לעצמו דמות חדשה, דמות יותר צעירה, חסונה יותר, כזאת מתקדמת ומתפתחת, מפשילים שרבולים, עובדים עבודת כפיים, רוצים לקלקל את עצמם, לא רוצים להיות תלויים בשום גורם. תוך כדי כך הם גם בעצם ניתקו את עצמם מהשורשים לדת, מכל מיני סיבות. ואנחנו רואים שבעצם מהחלק הראשון, מהחלק ההתחלתי של ההקמה של המדינה, ממש מהעלייה הראשונה, התחיל לאט לאט להיווצר בעצם שסע בין אותו יישוב ישן לבין היישוב החדש, הצעיר, שדיבר בעצם בגישה אחרת, אידיאולוגיה שונה, אידיאולוגיה אחרת. אז קודם כל, מהזווית שלך היינו רוצים להבין, איך אתה רואה את התהליך הזה של החילון הזה, של השסע הזה שמתחיל בשלב הזה, דווקא עם החזרה לארץ ישראל?
טוב, קודם כל אנחנו צריכים להבין שהחזרה לארץ ישראל, זה קרה בסוף הגלות. כמו שאנחנו מדברים על הפורים, כן? שבסוף 70 שנות הגלות, אז קורה מה שקורה, כך גם כן. בסוף 2000 שנות הגלות, קורה מה שקורה. זאת אומרת, זה אחרי ירידת הדורות, אחרי כל התוצאות של הגלות הזאת הארוכה, מה שהיה היה, והיו הרבה באמת כבר תופעות מאוד מאוד שונות, וממש קיצוניות שביהודים. היו רפורמיסטים, סוציאליסטים, כל מיני, מאיפה שלא, הם עשו מהפכות גם באירופה וגם ברוסיה, הם הגיעו כבר עם כל מיני תורות החדשות, הם רצו לבנות כאן ודאי שארץ חדשה והיו ברובם חילוניים, כי הדתיים חשבו שאנחנו מחכים למשיח, ורק אחר כך ופה ושם הצטרפו ולא בהרבה. זאת אומרת, בוא נגיד כך, שהארץ הזאת משכה חילונים דווקא, יהודים חילונים. ודתיים הגיעו אחר כך עקב זה שכבר ראו שבאמת זה מקום החדש ליהודים וכן. הבעיה היא שכל אחד רצה לשלוט. כרגיל, האגו שגדל בנו במיוחד, בסוף הגלות, וגלות זה לא הסוף, זה לא סוף הגלות, זה כאילו גלות נגמרת באיזה תאריך, היא נגמרת בנו, בתוכנו, היא עדיין לא נגמרה, אנחנו גם עכשיו עדיין בגלות. אז, אבל מה שכן היה שכל אחד שבא, והיו כל מיני, אנחנו, מה, בין החילונים גם כן רואים גם פלמח וגם מפאי, ומי לא, אני שהגעתי ארצה, אז פגשתי ממפאיניקים וליברלים ומי לא, היו, אבל היו מפלגות עם החזון, מה שמעניין, ודיברתי עם הרבה מהם, וראיתי שאנשים מסורים לאידיאל, מה שאחר כך, תוך נגיד 30 שנה, 40 שנה האחרונות, זה נעלם. לכן אנחנו רואים כאן בארץ ישראל קיצוניות גדולה מאוד בדעות, והמיוחד בזה שכל אחד רוצה לשלוט על השני. נגיד, אם אני הולך לאמריקה, יש כל מיני סוגי יהודים, מקיצונים כאלו עד קיצונים כאלו, אבל הם יכולים להיות יחד. יהודי חילוני מגיע לאיזה בית כנסת, פעם או שלוש פעמים, זה קוראים שלוש פעמים, כן? יהודי של שלוש פעמים בשנה שהוא מגיע לבית כנסת, אף אחד לא אומר לו, הוא יהודי, הוא יכול להיכנס לכל מקום שהוא רוצה, בימים האלו, במיוחד, מקובל על כולם. הם לא צריכים שם לחלק עוגת ממשלה, כן? האוצר. הם לא נמצאים באיזשהו שדה בתחרות זה אל זה. אתה רוצה להיות קצת חילוני, קצת יותר דתי, בבקשה, כל אחד, יש לכם מקום גם לזה, יש לכם מקום גם לזה, כי אתה חי במסה גדולה של אנשים שלא שייכים לא לאלו ולא לאלו, ואין מקום לתחרות ואין מקום למלחמות. ולכן זה היה טוב, זה היה ממש, הייתי מרגיש את זה נגיד באמריקה, טוב מאוד עם כולם. כן, ויש גם כאלה שנכנסים לבית כנסת בשבת, אחר כך יוצאים עם האוטו נוסעים הביתה, עם הסיגריה, אף אחד לא אומר לשני כלום. זהו. יש מקומות יותר חרדים, פחות חרדים, אבל כולם סובלים זה את זה, כולם שייכים ליהודים. וגם כן אין שנאה לדת. אז אני הלכתי, נסעתי יותר דתי. ולכל אחד יכול להיות שיש איזשהו רבי או רב, או מישהו כזה שהוא יכול ללכת עליו. החילוני לגמרי גמור. בכל זאת, כן? יש לנו, באזור שלנו, גר איזה רבי, אנחנו הולכים עליו. עם איזשהו, אני מכיר את המשפחה שלי, שבקנדה נגיד. כן? חילונית לגמרי, כאן בארץ הייתה סונת דתיים, ולא מבינה אותי בכלל. שם לא, יש להם איזה רבי זלצמן, הם הולכים עליו, לבית נסת שלו, כמה פעמים בשנה, הם מזמינים אותו לאיזשהו בר מצווה בתוך, שכל מיני דברים, נגיד נפטר אבא שלי, ודאי שזה דרכו, הייתה כל הפרוצדורה הזאת. זאת אומרת, זה חלק מהחיים, החיים הרגילים, זאת אומרת, חיים הסוציאליים. זה שירות סוציאלי, מה שעושה אותו הרב לקהילה, וקהילה קשורה עליו, אני יודע שהם משלמים, ונותנים בכלל גם כן מפרישים כסף טוב, ובונים שם כל מיני מוסדות וכן הלאה, ממש ככה. וגם כן לפעמים בשבתות, לפני בר מצווה ודאי שעושים כל מיני, זאת אומרת, אין תחייה, וזה מאוד יפה לראות. ואני חושב שזה בגלל שקודם כל אין מקום לשלוט זה על זה. אין שטח משותף. אני לא יכול להרוויח עליך, אתה לא יכול להרוויח עליי. אנחנו יכולים להשלים זה עם זה. זה את זה. וחוץ מזה יש לנו אויבים שונים מבחוץ, שכדאי לנו באיזושהי צורה, בכל זאת יהודים אנחנו. זה, 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 זה מה שכן. כאן בארץ, בגלל שאין לנו האויב שמסדר אותנו טוב ביחד, אז אנחנו מחפשים את האויב הזה זה בזה. אלו באלו, אלו באלו, מכל מיני סוגים ווריאציות. כן, איך שהאגו שלנו ככה מחמם אותנו ומכוון אותנו. ולכן זה בעיה מאוד גדולה. אני, למרות שהייתי ציוני והגעתי לישראל ממש מתוך הציונות, מתוך רצון להיות כאן וככה לחזק בכמה שאני מסוגל עם ומדינה, אני חושב ש... איך להגיד, אנחנו צריכים ללכת, לקחת דוגמה אחרת לגמרי מהחברה הישראלית. אנחנו צריכים לראות ישראלי ללא דמות חיצונית, דתית, חילונית, ובאיזה צורה, ובאיזה צבע, ובכלל. אלה, אם אנחנו מעמידים את העיקרון שלנו, שזה היה מימי אברהם, ואהבת עליך כמוך, כל היתר כאפס לעומתו. זה חייב להיות החינוך. זהו. זה נקרא דת. אין דתות אחרות. דת זה נקרא אהבה, ואהבת עליך כמוך. אהבת אחים. וכל היתר לא הייתי לוקח בחשבון, ולכל היתר לא הייתי בכלל מקום להציג את עצמם כאיזושהי חברה מיוחדת בכנסת ישראל, בממשלה, בכל מיני, אלה לא מגיע, בגלל שאתה חושב כך, והוא חושב כך, והוא חושב כך, אלה חברה חייבת להימשך רק לעיקרון אחד, זהו. מה שאתה רוצה ללכת עם כיפה או עם שטריימל או עם כובע קנצ'י או עם איזשהו עוד צורה אחרת, בבקשה, אף אחד לא נכנס לעסקים שלך, אבל בגלל שאתה רוצה ללכת עם הכובע, אז אתה צריך יחס מיוחד מהמדינה. זה לא, זה בכלל לא שייך אחד לשני. זה לא, לזה לא הייתי מקום בכלל להופיע בעם. ואנחנו רואים שאנחנו דווקא עושים כל פעם הדגש עוד ועוד ועוד ויותר על ההבדלים. לא מה שמחבר בינינו, אלא מה שמבדיל בינינו. ולכן כל אחד קופץ ואומר, אני שונה מאחרים עוד יותר ובזה ובזה ובזה, ואנחנו בגלל זה בוחרים בו. זאת אומרת, הגישה שלנו לבחירות היא לגמרי הפוכה ממה שצריך להיות. כל אחד אומר, אני הצודק לעומת האחרים, במקום להגיד, לא חשוב מי צודק ומי לא. יש לנו 20 מפלגות בעם, זאת אומרת, אנחנו מעל החלוקה הזאת חייבים להיות אחד. וזה הציונות האמיתית. אז לכן... אני לא יודע איך אפשר לממש את זה עם מה שקורה לנו היום. רק על ידי חינוך, רק על ידי הפרסום, רק על ידי בכל זאת עוד ועוד ועוד להיכנס לתוכם ולשכנע אותם, שלראות להם שאף פעם הם לא ישיגו מה שהם רוצים. מאף אחד יכול להיות... דתי, חילוני, ימני, שמאלי, זה לא חשוב, כי עד שאנחנו לא משיגים קשר בינינו, בתוך הקשר שאנחנו נשיג, כל היתר ההטבות, בוא נגיד, ההצלחות למיניהם, המטרות, שום דבר לא יקרה. כל המטרות הטובות יכולות להיות רק בתוך הקשר. לכן, אני רואה את העבודה שלי בזה. אך ורק לגרום לעם אחד. ועם אחד ודת אחד. דת אחד לכל העולם. לא רק ליהודים, אלא בכלל לכולם. שזה אהבה. קשר, חיבור, השלמה, אהבה. בדרך זה ויתור וכל הדברים. אז אם אנחנו נלך על זה, זה התורה שלנו, זה פנימיות של התורה שלנו, זה באמת מה שלימד אברהם, וזה מה שנמצא ביסודה של תורה, ולא כל מיני המנהגים למיניהם, שכל אחד חושב שמנהג שלו זה קדוש, מנהג שלי קדוש וכן הלאה. אלא רק על זה. זה יהיה מקובל על כולם, על כל החילונים ודתיים, ומעל זה אנחנו מתחברים. וגם כן מזמינים לכאן להתחבר, גם את השכנים שלנו וגם כל העולם. ואז כדאי לנו לשבת בציון, וכדאי לנו להיות כאן אור לגויים, ולראות לכולם שזה מה שאנחנו מפיצים לכל העולם, וזה באמת הייעוד שלנו. אף אחד לא יודע איך לעשות זאת. לנו יש התורה שלנו, היא דווקא מדברת על זה, ולא על שום דבר אחר. זה מה שהייתי מפיץ לעם, מפיץ לעולם.
בוא נעשה ככה אולי, נעשה איזושהי פריסה מסוימת כדי להבין. היו הרבה מאוד אידיאולוגיות וגישות. זאת אומרת, גם בגישה החילונית עדיין היו כל מיני זרמים. כן. היה את הזרם, למשל, של אחד העם, שבאמת דיבר על זה, שזה חילוניות לחלוטין, רק לוקחים את הערכים מהדת.
דיברו אפילו ש-121 זה יהיה ממש ככה, ברוח שלו.
כן. והיו כאלה לצידו, כמו למשל מרטין בובר, שדיבר על זה שלא יכול להיות, שחייב להיות גם האלמנט של הרוח. שאם לא יבוא לכאן האלמנט של הרוח, זאת אומרת שאדם ירגיש שהוא מחובר, כפרט אפילו, שהוא מחובר לשורש היהודי שלו, לשורש, ובכלל שהוא חלק מתוך משהו הרבה יותר גדול, חלק מתוך איזושהי מערכת הרבה יותר גדולה, אז מהר מאוד הוא ירגיש שהוא כמו עץ שגדעו לו את השורשים, והוא לא יכול להמשיך להתפתח.
תראי, אני חושב כך, שהם לא רחוקים זה עם זה. כמה שנראים לנו הם הרחוקים, כולם יצאו משורש אחד.
מי זה הם?
גם מרטין בובר, כן. וגם אחד העם, כן. וגם צ'רניחובסקי, וגם ביאליק, וגם כל מיני, ובן גוריון, וכל מיני. כולם ידעו יסודות.
כן.
כולם למדו תורה. כולם ידעו מה זה מצוות. בצורה עממית. זה היה להם, הם קיבלו את זה בילדות. ומזה יצאו. אז אנחנו צריכים להבין שאיש יהודי הוא חייב לדעת את הדברים האלה. לקיים או לא לקיים זה בחירה חופשית שלו. החינוך הוא צריך להיות שמלמדים אותו לכל הדברים האלה, לא מלמדים אותו להאמין. זאת אומרת, עושים ממנו איש דתי. מלמדים אותו השורשים שלו, והמסורת שלו, מנהגים שלו, וחוץ מזה, יחד עם זה, מלמדים אותו כל מיני דברים אחרים. מה זה ואהבת רעך כמוך? שזה יסוד, פנימיות התורה, כן? ואיך להיות בכלל איש מלומד בכל מיני מדעים האחרים, מדעי הטבע, מדעי החברה וכן הלאה. זאת אומרת, הוא חייב לקבל את זה כמכלול להיות אינטליגנטי, להיות ממש אשכול. זאת אומרת, כולל כל הדברים האלה. ולמה שנוטה זה אחר כך תלוי בו, להשאיר את זה לעניין המקרה, בוא נגיד. ישנם אנשים שהם מלכתחילה בנויים להיות חילונים, ואפילו שנמצאים ונולדים במשפחות דתיות, וישנם יש ההפך וכן הלאה. אנחנו צריכים, אני הייתי דואג רק לחינוך אחד. להוציא בני אדם שמבינים מה זה כל התרבות ישראל, לכל הכיוונים, בכל הספקטרום שלה, וחוץ מזה, לתת לאדם חינוך נורמלי, טוב, של העולם כולו. ככה שיהיה לו פנימיות עשירה, רחבה, ואיזה כיוון מזה לבחור, זה עניינו. זה עניינו. לא הייתי כופה עליו בכלל כלום. אנחנו באמת צריכים לשקול כל הדברים האלה מחדש.
מחדש.
וזה הגישה, אני חושב, שהיא צריכה להיות. איך לגשת לזה? אני חושב שלא צריכים לשים לב לא לחינונים עם הגישה שלהם לחיים. אנחנו רואים מה קורה. לא לדתיים, ואנחנו רואים מה קורה שם עם הגישה שלהם לחיים. הם שניהם נמצאים במבוי סתום כל אחד בשלו. אנחנו צריכים ללכת בכף האמצעי, כמו שאמרתי, ורק לפרסם את הגישה החדשה הזאת. זה לא חדשה, זה הישנה ביותר, אבל כביכול בעם ישראל, ככה, כחינוך חדש, שזה אהבת ישראל ואהבת רעך כמוך, להיות אור לגויים, שזה הייעוד שלנו, לכן אנחנו כאן בארץ ישראל. הגענו רק לצורך זה. ויש לנו לזה הרבה ממש חומר וגישה, וצריכים רק לפתח את זה יותר ויותר ולפרסם לכל הכיוונים. ואת צודקת שזה צריך להיות בצורה שזה, שלא יכולים לשייך את הגישה שלנו ממש לאף כיוון, אלא זה משהו שדווקא נבדל מהכל. רק גישה של אהבה מלב ללב.
אם נסתכל, כן.
לא, לבנות אדם חדש.
בדיוק, אז הישראלי חדש, זה בדיוק. זאת אומרת, קודם דיברת באמת על חברה, ובוא נסתכל עכשיו על הישראלי החדש הזה באמת. אותו ישראלי שהוא לא דתי, הוא לא חילוני, הוא... ומשהו אחר, יש בו משהו
תחת
אחר.
תחת מטריה הזאת יכולים להיות כולם. כן. אם אנחנו מבטלים כל היתר חוץ מעיקרון זה,
כן.
אז יכולים להיות כולם.
כולם נכנסים תחת אותה
כולם מטריה. כולם יחד, לא אכפת לי להיות עם כל אחד ואחד. אם אנחנו על פני כל הפשעים תחסי האהבה, אז אנחנו יכולים להיות עם כל הפשעים שלנו, כל אחד במשהו. אם אני לא שם לב על, במה שאחרים שונים, כי כאלו אנחנו במשפחה, אז מה רע? דווקא ההפך, שכל אחד יתפתח לאיזה כיוון שהוא רוצה. אבל המשותף בינינו, שאנחנו כולנו יחד, שאנחנו לא שונאים, שאנחנו אוהבים, דואגים לחיבור, הכל לעשות מתוך החיבור, שאף פעם אני לא חושב על עצמי, אלא על כולנו, וכן הלאה. אז דווקא הקיצוניות הזאת והרב-גווניות הזאת שלנו, היא יכולה כאן לתת לנו עושר והתפרצות של התרבות וגישה ולכל הדברים. יש כאלה שיושבים ומהבוקר הלילה לומדים את התלמוד. אחר כך אני רואה עד כמה שהם מצליחים בכל מיני מקומות אחרים, בגלל שהם לא למדו כל כך. כן? רואים שדווקא בתוכנות, במחשבים, מצוינים, יותר מכל העולם. כן? ועוד כל מיני דברים. האלה נמצאים בחינוך שלהם שם, במוזיקה, בספרות, בכל. אני הייתי בונה ממש מטריה חזקה של אהבה, והייתי רק מדבר על זה, והכל מחנך בני אדם, למדות ולראות ולהצמיד הכל לאותה קנה מידה של אהבה החלוטה. לא. אתה מדבר על זה, אתה נמשך לזה, אתה כלפי זה רואה את עצמך, על רקע זה אתה מדבר, שאחריך אהבה חלוטה, לזה אתה נמשך, אתה מבטל את כל ההבדלים, אתה רוצה בכל מה שאתה פונה, בכל מה שאתה אומר, בכל מה שאתה עושה, לחיבור יתר, או לא. אם לא, אנחנו לא שומעים אותך. אנחנו ממש כך סותמים אוזניים, אנחנו לא רוצים לשמוע. אתה לא משלנו, לא להיות הכיוון. וזהו. כך, בצורה כזאת, אם אנחנו היינו מתנהגים בחברה, ככה היינו מלמדים את הילדים, את כל התרגילים, כל הקני תקשורת, כל הדברים לכיוון זה, היינו בונים אדם חדש, שהוא באמת נקרא יהודי, מפני שהוא נמשך לאיכות. אנחנו כך נקראים.
קודם הסברת, אז אמרת, מלמדים אותו את כל המסורת, אבל לא מלמדים אותו להאמין. במה מאמין ישראלי כזה, יהודי כזה?
רק בזה הוא צריך להאמין.
שמה?
הוא צריך להאמין בזה שאם אנחנו נהיה עם אחד, אם אנחנו נהיה כגוף אחד, אנחנו מצליחים בכל דבר, מצליחים, לא מצליחים לשלוט על מישהו, לא מצליחים לכוח הזרוע, אלא אנחנו מצליחים בגישה שלנו אז להראות לכולם עד כמה שעיקרון הזה הוא עיקרון מיוחד, נצחי וגבוה. אנחנו אז יכולים על ידו לשחרר כל כך כוחות גדולים התמונים בתוכנו, שאנחנו בזה מנטרלים כל הכוחות הרע, כל הכוחות הרשע שבעולם. ובזה אנחנו מתחילים להתקשר בינינו בקשר אחד, ברשת הפנימית, כל אחד מתחיל פתאום להיות עשיר. עשיר מזה שהוא נכלל מדעות של אחרים. מזה שנגיד, אם אני מרגיש מישהו, אז מה שיש בו ומה שיש בי הופך להיות המשותף. אני מתחיל פתאום לראות, להרגיש מה שיש בו והוא מה שיש בי. ואז כל אחד נכלל מכולם. ויוצא שכל אחד נעשה מאוד מאוד מגוון, מכל מיני הבחנות שונות שיש לאלפי אנשים, וזה הכל נמצא בו. ומתוך זה הוא הופך להיות לכלי מאוד חזק, קולט, מבין, מרגיש, מגלה את הטבע, את העולם. למרות שלא קיבל שום חינוך, לא חינוך, הייתי אומר שום השכלה אפילו. אפילו שום השכלה, אלא מתוך זה שמחובר לאחרים. הוא מקבל את זה דרך הקשר הפנימי בין כולנו. לכן אני הייתי קודם כל שם דגש על החינוך, מה אני קורא אותו חינוך האינטגרלי. לא יודע, אולי למצוא איזשהו חינוך החברתי, חינוך של חיבור, של, לא יודע איך לקרוא כך.
בכל זאת אני רוצה עוד לדייק את השאלה של האמונה, כי אני חושבת ששאלת האמונה זה משהו שהרבה אנשים היום מסתובבים עם הרקנות הזאת, כי הם לא בדיוק יודעים אפילו במה להאמין בדיוק. אז איזה סוג, איזה אמונה תהיה לי?
אני מאמין בזה שאם אנחנו קשורים יחד,
כן,
אז יהיה לנו כוח מיוחד, אנחנו מתעלים מעל הטבע שלנו, מעל עצמנו, אנחנו ממש מתחילים, כמו שאני מתחיל להתקשר עם האחרים, אני מתחיל להרגיש למרחקים. לראות למרחקים בראייה הפנימית. אם אני קשור לאנשים שנמצאים אי שם בכל מיני מקומות כדור הארץ, אני מתחיל דרכם לראות את המקום. זה לא עניין של ראייה בעיניים. בעיניים אנחנו לא רואים הרבה. אנחנו לפעמים רואים ולא רואים. אלא הכל תלוי בכלי שלי, עד כמה שאני בפנים מכוון לתפיסה. ולכן אם אנחנו מתקשרים כך זה עם זה, ברצון שלנו להיות המקושרים, אני מתחיל להבין ולהרגיש כל מה שמרגישים אותם האנשים שאיתם אני מקושר. אני מתחיל פתאום להיות פרוס כביכול על כדור הארץ. ואין גבול לפריסה ואין גבול לתפיסה ולהרגשה. אני הופך להיות איזשהו מין דמות אדם אחד. מתוך זה שמתייחס לכולם בקשר יפה, טוב, רוצה להשפיע כל טוב לכולם ומוכן מכולם לקבל מה שהם רוצים. יש בזה הרחבת דעת, הרחבת רגש פסיכולוגי, שבזה אנחנו עולים למעלה מכל ההגבלות הגופניות שלנו. אדם כאילו יוצא, ממש פורץ מהגוף שלו, לחלל החיצון. יש בזה כל כך הרבה הזדמנויות להתרגשות, להבנה, להרגשה. אנחנו יוצאים לטיולים, אנחנו לא יודעים מה לעשות עם עצמנו, איפה אלפי ערוצי טלוויזיה, כל מיני, זה דברים קטנים. כאן, בצורה כזאת, אנחנו פתאום מתחילים לקבל התפעלויות כאלו שאנחנו לא יכולים למלות אותם על ידי הטכניקה הזאת. הטכניקה וירטואלית היא חלשה, היא בזה נגמרת. אם אני הופך, אם אני מתחיל להתקשר בצורה פנימית עם האחרים, זה לא הקשר דרך קווי תקשורת האלו ומודמים וכן הלאה. לכן אנחנו לא מבינים מה אנחנו בכלל כאן רוכשים, איזה יכולת. חוץ מזה שאני מתחיל להרגיש כאן כוח הפנימי שבטבע, כי אני יוצא מעצמי, אני מתחיל להתקשר לכולם, אני מתחיל להיות לא מוגבל בעצמי, ואז בזה שאני יוצא מעליי, כן, לאחרים, אני מתחיל להרגיש איזשהו מרחב החיצון, מחוץ לי, בהרגשה שלי, הוא נפתח. כזה שאין לו זמן, אין לו גבול, אין לו תנועה, אין לו מרחק, אלא אני נמצא באיזה מרחב שהוא לא פיזי, לא תלת מימדי. נו, זה מתחילים להרגיש בקשר בין בני אדם. אז מה אני רוצה להגיד? שכל מה שאנחנו משתדלים להקים כל מיני אמצעים כדי למלות את עצמנו בתענוגים קטנים, או להביא אותנו לאיזשהו עסוקים כאלה, או בפנאי, תיאטרון, טיול, כל מיני דברים. זה הכל דברים מאוד מאוד קטנים מלאכותיים, שצריכים לסחוף את הגוף שלנו, שיתפעל ממשהו, שאני כל הזמן, כדי ליהנות ממשהו, צריך להביא לשם גופה שלי לפיקניק, שהיא תאכל חתיכת בשר, לתיאטרון שהיא תראה איזשהו ריקוד, או משהו, אני צריך גופה שלי לסחוף, כדי שהיא כמו מצלמה, שהיא תצלם לי את הדברים, ואני אחרי הגוף הזה עובד ונהנה. כאילו החיישן שלי הרגשי, הוא נמצא כאילו אחרי הגוף, אחרי עיניים, אוזניים וכן הלאה. אין, טעם וריח. וכאן אני לא צריך את זה. אני מוצא את עצמי ההפך מן הגוף, ומתחיל ליהנות מהדברים המופשטים. זה דרגה הבאה של ההתפתחות שלנו. זאת אומרת, אין ספק שאנחנו כאן הולכים יחד עם הטבע, ואנחנו מתקדמים בהתאם למשבר ובהתאם לכל הדחפים האלה שאנחנו רואים היום. זאת אומרת, כאן זה בטוח, אנחנו מרפאים את כל המחלות שלנו, של החברה האנושית.
אחד המאמרים שקראתי ומאוד מאוד עוררו אותי, היה מאמר מאוד יפה שכתב מי שנחשב אחד הדמויות המרכזיות בתחום החינוך של התנועה הציונית, שמו אריה בן גוריון, זיכרונו לברכה, והוא כתב, הוא חינך בעצם על פי התנועה, על פי החינוך הציוני, ולימים, והרוב ימיו, הוא הבין שהיה שם כישלון. כישלון מכיוון והוא גם ניתח את זה, הוא ניתח את זה מאוד יפה, הוא הסביר בהתחלה מה שקרה זה שהדור הצעיר שהגיע לכאן, אמנם מצד אחד התנתק מהשורשים שלו, מצד שני אבל הייתה לו מטרה מאוד מאוד ברורה. המטרה שלו הייתה לבנות. ולכן בגלל שהייתה מטרה כל כך ברורה, אז הם התאחדו סביב המטרה הזו. וגם עדיין הם חיו בכל זאת בזיכרון הקרוב שלהם, את היהדות, כן, מתוך מה שהם זכרו. והיום אנחנו כבר הדור השלישי, ואנחנו, מצד אחד המטרה הזאת של הקמת המדינה היא כבר לא קיימת, כבר אין איזושהי מטרה שסביבה משהו יכול לאחד אותנו, ומצד שני כבר התנתקנו לגמרי מהשורש ומהזיכרון שהיה שם, ולכן אנחנו ככה תלויים באמת...
אין במה לאחוז.
אין במה לאחוז, בדיוק. תלויים בין שמיים לארץ. אין איזושהי מטרה...
אין צורך, אין מה, חומה ומגדל, מה נתחיל להקים בכל פינה. זה ברור שכבר... זה אנחנו לא צריכים, ואנחנו באמת בנינו הרבה, אבל ללא תוכן הפנימי.
כן. אז זהו, בגלל שהוא איש חינוך, וכל העיסוק שלך הוא בעצם עיסוק של חינוך, אז זה מאוד היה מעניין איך באמת דווקא דרך ההתבוננות על זה, באמת על מה שקרה ועל הדור הזה של, שהיום אנחנו נמצאים בחברה הישראלית, באמת על, על, על איזה סוג של חינוך אנחנו צריכים להנחיל בחברה הישראלית היום, שאנחנו נמצאים בה היום. אמנם נגעת בזה קודם, אבל זה נראה כמו משהו שממש צריך להיבנות.
אני רואה חינוך, קודם כל הגישה הכללית לחינוך. היא חייבת להיות גישה אינטגרלית. זאת אומרת שכל כל מי שלומד הוא חייב ללמוד מתוך קשר עם האחרים. בכלל, לא לעשות שום דבר אלא יחד. איך יכול להיות יחד? לימוד, אני שומע מורה, אתה לא שומע מורה. אתה שומע מורה דרך החברים, דרך הקבוצה. כולם יושבים במעגל. המורה מדבר, כולם מיד, אחרי כל קטע וקטע שהוא אומר, כולם חוזרים, כולם מדברים, כולם שואלים, כולם מסבירים זה לזה. אוכלים את הדברים האלה יחד, כן? הוא כאילו נותן מנה על הצלחת הכללית, כולם אוכלים ממנה. אבל הוא נותן לכולם. זהו. וגם כן שואל מכולם. וגם כן כשהוא שואל מכולנו, אנחנו דורשים מכולנו איכשהו השתתפות של, 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 של יחד. בצורה כזאת, אדם, לא שהוא לומד יותר טוב. זה גם כן, אפילו ב, אנחנו כבר מזמן זה ידוע. אלא האדם מתחיל לקבל לא מהמורה, אלא מהכלי הכללי, מהקבוצה, מהחיבור בין הרבה דעות והבחנות אליו. זאת אומרת, הוא כבר, שמהמורה זה עובר דרך קבוצה, הוא כבר מתחיל להיות כלול מכולם. אפילו שלומד איזה היסטוריה או גיאוגרפיה, לא חשוב מה. וגם כן שהוא מדבר, שמורה שואל, אז מפעיל את עצמו עם האחרים כדי להחזיר תשובה מכולם. זאת אומרת, תמיד הוא בונה כלי אינטגרלי, אף פעם אישי, אינדיבידואליסטי, אגואיסטי. זה גישה הכללית. ומתוך גישה הזאת, אז לומדים הכל. ולהיות יחד, להתחבר, כאילו לא לומדים. אלה, זאת גישה קבועה. זה, כל הזמן מסבירים קצת על זה, כחוקים החדשים של התנהגות שלנו הכללית, והם מממשים אותם. ועוד קצת ועוד קצת, שזה נכלל בתוך האדם בצורה טבעית. זה לא איזה מקצוע שאני לומד שעה ביום, וכל היתר זה זמן אני לומד גיאוגרפיה, היסטוריה או משהו. אלה כל המקצועות, הם, אני לומד אותם, ובכלל המשחקים והתנהגויות ודיונים, הכל זה דרך הכלי הזה המשותף. עד כדי כך שאדם שגודל, אצלו מתחיל בפנים להתווצר את הכלי הזה. נברא, נבנה, כך שהוא לא יכול לראות את העולם בצורה אישית. הכל מתוך החבורה, מתוך החברה. הוא בנוי כבר מזה, הוא כבר לא יכול אחרת. זאת אומרת, הוא מתחיל להרחיב בו, בתוכו, את הקליטה, הוא מתחיל להיות כלול מהמון דעות, הוא כבר אדם ש... הוא מוכן להבין אחרים. קל לו מאוד להרגיש את כולם. זה במיוחד צריך להיות. בחינוך, ובהשכלה שמקבל ההשכלה דרך הגישה הזאת. וכשהוא מקבל ההשכלה דרך הגישה הזאת, הוא פתאום מתחיל לראות גם כן את העולם שאנחנו לומדים על הקולומבוס, שאנחנו לומדים על המתמטיקה או פיזיקה, לא חשוב. הוא מתחיל לראות את כל הדברים האלה גם כן דרך כלי המשותף. זאת אומרת, הגישה כולה לעולם, למציאות, היא שונה מאוד. גם מתמטיקה אני לומד בצורה אחרת. אני לומד אותה מתוך החיבור עם האחרים. זאת אומרת, אני לא מסתכל על המספרים, אני לא מסתכל על הפיזיקה או על גיאוגרפיה מתוך גישה אישית. אני מסתכל איך שדברים האלה פועלים בתוך החיבור. כי הכלי שלי כל הזמן הוא חיישן רב גווני. ואז יוצא שכל המקצועות שלי הם מקצועות אחרות. הם מקצועות אחרות לגמרי. אנחנו עוד לא מבינים עד כמה ש... אני אפילו שומע מוזיקה אחרת. אני קורא כל טקסט בצורה אחרת. כי סך הכל, ההבנה, ההרגשה שלי הם רב גווניות. אז לכן, העיקר זה הגישה החדשה, ש... שאנחנו צריכים דווקא בה להתאמן הרבה, וזה כל השנים שהילדים נמצאים לפני הבית ספר, נגיד עד גיל 4-5, אנחנו צריכים כל הזמן לעבוד איתם על זה. מי הגיל הרך ביותר? לא חשוב. ודאי שבצורה קלה, כן, בגישה יפה והכל, אבל זה צריך להיכנס בגישה האינסטינקטיבית שלו. הרגל נעשה טבע שני. הוא מבין שהוא בלי זה לא מסוגל. זה כמו ששני ילדים שגודלים יחד, יושנים יחד במיטה אחת ואוכלים יחד והכל אצלם יחד, ככה זה צריך להיות אצלו. אבל זה לא בהרגל גופני, זה בהרגל תפיסתי, בגישה לעולם. נו, אני מקווה שאנחנו פעם נצליח כך לחנך את הילדים, ואז הם לא יצטרכו לעבור אותה דרך מה שאנחנו עברנו, אלה באמת זה יהיה דור דעה. והרגישו את המדרגה הבא, עולם הבא.
הייתי כאן רוצה לשאול, המילה שהזרה בהרבה מההסברים שלך, בדקות האחרונות הייתה רב גווניות, רב גוניות. זאת אומרת, אתה מדבר על זה שהילד או האדם בכלל, הוא הופך להיות אדם עשיר. האדם החדש הוא אדם עשיר, שהוא יכול להבין הרבה גוונים, הוא יכול להרגיש הרבה גוונים. דיברת על זה שאנחנו בעצם בדרך כזו מעשירים את יכולת הקליטה וההבנה שלנו.
אמת.
ואני רוצה להחזיר את היכולת הזאת להתעשר מהאחרים אל המקום שממנו התחיל הדיון הזה. אנחנו מדברים על זה בפרספקטיבה היסטורית, שבעצם העם שלנו נחלק לשני זרמים מרכזיים, שגם הם בתוכם כל אחד נחלק לעוד המון המון זרמים. בגדול אמרנו, פיצול לכיוון של דתיות ולכיוון של חילוניות. ואם ניצה לצורך העניין פה בשולחן יכולה לייצג את הציבור החילוני, אני יכול לייצג את הציבור הדתי. ואני רוצה שוב להבין מהו הדבר העליון הזה, המאחד, שניצב כמו כתר מעל כל ריבוי הגוונים וריבוי הזרמים וריבוי הכיוונים האלה, שאותו אתה מציע לנו היום לתפוס כיסוד החברה הישראלית החדשה, האדם הישראלי החדש, יסוד החיים החדשים, שמתוכו, אם הצלחתי להבין את כל ההסברים האלה, האדם והחברה הופכים להיות כל כך רגישים, כל כך רב גוניים, שהם יכולים להכיל ריבוי, שהם יכולים להבין ריבוי, שכאילו מתדר של מונו, שכל אחד הוא בתפיסה שלו, בדעה שלו, במנהגים שלו, בצורות שלו, בזה שלו, בזה שלו, בזה שלו, הם פתאום, כאילו הטכנולוגיה מקבלת שדרוג, ואתה יכול פתאום לקלוט הרבה בבת אחת, להכיל הרבה בבת אחת. מהו הדבר, אז לסיכום, השאלה היא, מהו הדבר העליון שאותו אתה מציע כיסוד התפיסה הישראלית החדשה הישנה, כמו שאתה קורא לה, שהיא יכולה להכיל את הרב גוניות, שיש בה מקום ברגש ובשכל להכיל את הכל בצורה שמחברת ומאחדת ומחבקת את הכל. מה זה הדבר הזה האחד? שהוא המפתח ליכולת לחבר את הכל. שכולם, כמו אמרת, כמו ילדים של משפחה אחת. מהו המפתח הזה שבעזרתו אני הופך את עצמי לאדם כזה, והחברה שלנו הישראלית הופכת את עצמה לחברה כזו?
אנחנו חייבים להתעלות מעל הטבע שלנו, שזה הרצון ליהנות. אני בעצמי, על חשבון כולם, בניגוד לכולם, בדרך כלל לפעמים עוד דווקא על חשבון כולם, זה עוד יותר טוב. ככה, מוסיף לי עוד תענוג נוסף. לא סתם ליהנות, אלא ליהנות מאחרים ועוד על חשבון אחרים. זאת אומרת, האגו שלנו עובד בצורה כזאת שאני מעוניין לדכא את האחרים, או לפחות להיות יותר למעלה מהם, ובזה התענוג שלי. זה האגו החברתי. מה שפחות מזה, זה לא נקרא האגו. זה נקרא הטבע הגשמי שלי, הבהמי. אם הייתי נגיד חי ביער, הייתי צריך איזשהו לבוש, כי אין לי פרווה עליי, טבעית, אז הייתי צריך איזשהו פרווה מלאכותית. כן? הייתי צריך איזשהו אוכל רגיל, כמו שחיות ביער אוכלות. גם אני הייתי חי ככה ואוכל. אין בעיה. משהו מעבר לזה, זה הכל שייך לתענוגים אנושיים, שאני מקבל אותם בזה שאני נמצא בחברה. חברה זה לא נקרא משפחה. משפחה זה כמוני. אם אנחנו מדברים על משפחה, משפחה, לא המשפחות המודרניות. משפחה זה נקרא כמוני. רע להם, רע לי, טוב להם, טוב לי. ככה זה כגוף אחד. אשתו אדם כגופו. כן? זהו. אז, אבל, כל היתר, חוץ מהגוף ומה שהוא צריך כבהמה, כל היתר זה יחסים בין בני אדם. וכל היחסים האלו הם בנויים גם כן על קבלת התענוג. שם קבלת התענוג היא בנויה מזה שאני רוצה לקבל תענוג מכל בני אדם. וכמה שיותר, ולהיות מעליהם זה התענוג המיוחד. לא סתם תענוג, תביא, תביא, תביא מה שיש לך, אתה תביא ואתה ואתה. לא. אלה להיות למעלה מהם בשליטה, בחוכמה, בדעה, בכל בהצלחות למיניהם. והעיקר להזמין מהם אליי כבוד, קינה. בזה אני נהנה. האגו שלי זה כוח רוחני. הוא נהנה מזה עד כמה שאני מרגיש את עצמי יותר גבוה מאחרים. הטבע הזה הוא נקרא יצר הרע, והוא הורג אותנו, הוא בעצם מקלקל לנו כל החברה האנושית. ולכן אנחנו מגיעים היום למשבר כל כך גדול, ובכל העסקים שלנו, של בני אדם, כי בכל דבר שאנחנו רוצים לבנות בחיים שלנו סביב כדור הארץ, שכדור הארץ התחיל להיות קטן, מחובר, אנחנו התחלנו להרגיש שאנחנו רוצים רק לאכול זה את זה. עכשיו, אנחנו בזה שמסבירים גישה הזאת, נגיד החדשה, אומנם שאין בה שום חידוש, זה ידוע מכבר, כן? אנחנו מסבירים בזה, נותנים לאנושות להבין שכאן ישנה הטכנולוגיה מיוחדת של בניית הסביבה הבריאה, שיכולה לצאת מהמשבר, יכולה להתעלות מעל הטבע שאורג אותנו ומביא אותנו לתאום, שאורס אותנו בכל מה שאנחנו עושים על פני כדור הארץ. ובמקצת לשנות, במקצת לשנות את עצמנו בלבד, במקצת. זה לא עושה הכל, אתה צריך שום דבר לשנות, לא בבית, לא בעבודה, לא בכלום. רק טיפה כלי תקשורת, אתה צריך קצת לחנך את האדם. קצת לתת לו... קצת לתת לו הערכים החדשים, ובהם היום אף אחד לא יזלזל, כי כולם סובלים ממה שיש. אז אמנם שאני לא כל כך מאמין, אבל בוא נשחק בזה. יש לנו ברירה? אם לא נעשה כך, בוא נשחק. אם אנחנו נשחק בזה, לאט לאט הרגל נעשה טבע שני. אני פתאום אתחיל להעריך את הדברים האלה של נתינה הדדית, היחס הטוב בין בני אדם וכן הלאה. זאת אומרת, כאן אנחנו צריכים רק לפתח גישה נוחה, יפה, טובה לאדם, כדי להסביר לו שאין ברירה. וזהו. עכשיו, עם הילדים זה עוד יותר קל, כי אנחנו הרי שולטים עליהם. אז דור הצעיר הוא פשוט נכנס בכל בתי ספר לממש לטיפול החדש הזה. אין לנו בעיה.
אני יותר שאלתי לגבי המבוגרים, אני עוד לא מצליח לאחוז במהו הדבר שהוא לא דתי והוא לא חילוני, אלא הוא כזה שהוא בתוכו יש מקום לרב גוניות שהוא יכול להכיל גם את זה וגם את זה, ולכלול את הכל כאחד. מהו הדבר הזה שהוא לא...
גם חילוניות וגם דתיות, הם אומנם שהם צמחו בשינה הדדית הזאת מהאגו, אבל אין להם שום קשר לשינה הדדית או לאהבה הדדית. כל אחד רוצה להיות בשילו ולשלוט על השני. יש לנו עוגה אחת למדינה, דתיים רוצים את הכל העוגה, חילונים רוצים את הכל העוגה. והם מתווכחים באיזה אחוזים לחלק לכל אחד. אם היו מחלקים את זה פר אדם, פר ראש, לא היה שום בעיה. אלה, יש כל מיני פוליטיקות שכל אחד רוצה לסחוף לעצמו יותר ממה שמגיע לו. אם נגיד, יש לנו 100 נציגים, 120, אבל נגיד 100 נציגים בכנסת. כן? מהם 40 חילונים, 60 דתיים, או ההפך. ולפי זה מחלקים. היה לי מישהו מה להגיד? לא. כי זה כל המספר הנציגים, מסביר לנו מה מגיע לכל חלק מהאוכלוסייה. לדתיים ככה, לחילונים ככה. כן או לא? אלה, יש כאן אי שוויון. כל אחד רוצה לסחוף יותר משני. האגו פועל. כל אחד מפעיל את האגו שלו, וכל אחד רוצה לשלוט על השני. כמו שאדם רוצה שכולם ישמשו לו, כן? כולם שיעבדו בשבילו, שהוא רוצה להתגאות, שהוא רוצה לשלוט על אחרים, שכולם יקנו בו, ייתנו לו כבוד וכן הלאה. עכשיו בין שני הגופים האלו ישנם אותם היחסים. הם לא רוצים בשווה. הם לא רוצים בשווה. כל אחד מהם רוצה יותר. זאת הבעיה. ולכן כל אחד מתחיל להביא כל מיני תירוצים, האלה עובדים, האלה לא עובדים, האלה בצבא, האלה לא בצבא וכן הלאה. שזה דברים משניים. זה כדי לסחוף יותר כוח לעצמו. זה כדי להרוויח בכוחות. כאילו אכפת לכל אחד מהם מה קורה עם השני. לא. זאת אומרת, הכל זה האגו עובד. אם אנחנו לא נתעלה מעל האגו, ונגיד שרק החיבור בינינו מעל כל הפלגים, מעל כל ההבדלים, לא חושבים על שום דבר אחר חוץ מעל החיבור. לא. רק זה בינינו. אנחנו מדברים רק על זה, על לא, לא, לא על השנאה וחוסר התחשבות, זה למטה, זה לגמרי, אין דבר כזה. אנחנו חייבים להתעלות. אם לא נעשה זאת, אנחנו נמשיך לחיות באגו מתגבר וכך, ללא סוף. עד שמשבר פשוט יקבור אותנו.
אני חושב שכשמסתכלים על, 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 על תהליך מסוים, הרבה פעמים אדם שואל את עצמו, האם זה היה מחויב במציאות שזה מה שיקרה השסע הזה?
ודאי, ודאי. כי חייבת לקום תנועה שהיא מדברת על הערכים כמו שאני עכשיו אומר, והיא חייבת להכין את עצמה, להציג את עצמה לפני ציבור כללי, שדווקא בגישה שלה יש דרך נכונה להצלה מכל מכל המחלוקת. כי אם לא, אנחנו מתקדמים לסיום נורא.
זאת אומרת, לפילוג הזה, לשסע הזה, בעצם, אם מסתכלים על היתרונות שלו, היה לו איזשהו יתרון. יש לו איזשהו יתרון. כמובן שמעליו צריך לבנות את כמו שהסברת, את המטריה, את הגשר, אבל היה לו בכל זאת יתרון. אני לא בטוחה
שאלה... אנחנו מכירים עכשיו את הרע שבאנו על ידי הפילוג הזה. אבל מה עושים איתו הלאה? ממשיכים לחגוג?
זאת השאלה.
אז לי אין שאלה. כן.
אתה הזכרת קודם, זה ככה, השארתי את זה לסוף, כי הזכרת קודם, אמנם אנחנו כבר בארץ ישראל, אבל אנחנו עדיין בגלות. תוכל להסביר במילים פשוטות למה אתה מתכוון? מה זאת אומרת עדיין בגלות?
גלות זה נקרא שאנחנו נמצאים מחוץ לאהבת הזולת, כמו שהיה בימי בית המקדש, שרבי עקיבא אז צעק ואהבת לרעך כמוך, כלל גדול בתורה, אנחנו חייבים להחזיק בזה, אחרת אנחנו עבודים. ובאמת זה היה כך. אז אנחנו צריכים להבין שכל התורה היא רק כדי לקיים את הכלל הזה ואהבת לרעך כמוך. זה כל היסוד של האומה שלנו שקם על רקע זה. זה בעצם העיקרון שאברהם היה מלמד אותם, היוצאי בבל, שיוצאים איתו לארץ כנען. ואנחנו היינו פחות או יותר קיימים סביב העיקרון הזה, מיום שיצאנו מהבבל ועד החורבן בית המקדש השני. זה בערך שם 1500 שנה. זהו, הגלות 2000 שנה היא נקראת גלות, מפני שבה אנחנו לא מקיימים את העיקרון הזה, ואהבת לרעך כמוך, אפילו במקצת. אלא במקום זה מתפרצת יותר ויותר שנאת חינם. והיום, שאם אנחנו רוצים לחזור מהגלות, באמת לחזור מהגלות לארץ ישראל, אז אנחנו לא צריכים שום דבר חוץ מהמצווה הזאת. זה כלל גדול לתורה. היא קיימת בתוכה, המצווה הזאת, כל היתר התיקונים. שאדם מתקן כלפי הזולת, כלפי עצמו, כלפי העולם, זה בעצם יסוד, תמצית ופנימיות של כל המצוות שאנחנו צריכים לעשות, לבצע על עצמנו. ולכן בראתי יצרה, בראתי תורת תבלין, זה מה שאנחנו צריכים. אז אנחנו בזה, בכל זאת, אפילו בהסכמה או ללא הסכמה של החלק דתי או חילוני, אנחנו בזה שחוזרים לאהבת הזולת, אנחנו מושכים אלינו ומקיימים בתוכנו כל התורה כולה. כל התורה כולה. בואו אמר אליל, אל תעשה לחברך מה ששנוא אליך, זה כל התורה כולה. אפילו בזה, לא ואהבת, אלא ואהבת. אפילו אל תעשה, זאת אומרת, אל תשנא את החברך בלבבך. זהו. אז מה יש עוד לעשות? אני חושב שבזה אנחנו, אם אנחנו מביאים לדעת הקהל שזה בעצם כל מה שאנחנו ומה שיש לנו, אז הוא לא ירגיש לזה סלידה ותחייה. ההפך, יש לו במה להתגאות. ואני מקווה שאנחנו נצליח להעביר את זה לעם ולדור הצעיר לפחות, שמחפשים צדק בבקשה, מחפשים עושר בבקשה, מחפשים חיבור בבקשה, יש לכם הכל בבקשה, אין בעיה. רק שימו לב, מי אומר את הדברים האלה שלא הגיעו לאדם שרוצה על ידם למשוך אתכם לזיוף עוד יותר גדול. אני חושב שאנחנו נמצאים עכשיו במצב, בבירור, בוא נגיד, בבירור האחרון, נכנסו עכשיו לממשלה או לכנסת, כאלה כוחות שרוצים להציג את הערבות, חיבור וכן הלאה, שוויון, השוויון בנטל וכו' וכו'. ניתן להם מקום ליפול, כי בטוח שיפלו במשימות האלו, כי אין להם יסוד הנכון, ויכול להיות שאחר כך התנועה החדשה, שהיא באמת אוחזת בזה, היא צריכה לצאת ולהציג את עצמה כמחזיקה את העיקרון נכון, וכן יכולה לטפל בעם. ומטפלת רק בחינוך. ואני מקווה שנצליח.
הזמן שלנו נגמר, תודה רבה רבה לך הרב לייטמן, תודה ניצה מזוז, תודה גם לכם שהייתם איתנו עד הפעם הבאה. חיים חדשים, ביחד, כל טוב.